לא התחלתי לעשות בעניין אחר, זה לא מחמת החשיבות של הדברים שבשלפנינו כאן בימים שאנחנו נמצאים בהם, התחלתי לעסוק בגבייה שלפנינו. מה שעל פניה היא בעצם סוגיה הלכתית, לימודית. בהקשר זה או אחר עסקתי בה בזמן האחרון, מחמת דברים מאוד דומים. אולי לפני שניכנס אליה, נפתח בעולם מפורסמת שנקראת בפי האחרונים תמיד שאלתו של החידה בחיים יוסף דוד אזולאי. בעניין מצוות התשובה בתוך החודש הזה של קיום המצווה הזאת אנחנו נקראים עכשיו, תשובה לשאלה שאתה עשיב עוד מעט, תחבר לדברים שבהם נעסוק בהמשך השיעור. ישנה מחלוקת ראשונים, ודוברי המרכזיים הם הרמב״ם מכאן והרמב״ם מכאן, אם התשובה היא מצווה, אז התשובה איננה נמנית בתוך מניין המצוות כמצווה, מצוות כדוגמה שהמצווה היא המצווה להתוודות כאשר האדם שב בתשובה. זאת אומרת, ישנה מצווה שכוללת את התורה כולה לשוב, כמו שישנו עניין להיות קדוש, קדושים תהיו, שאפשר לא למנות אותה למצווה, הרמב״ם לא מונה אותה למצווה, וכל התורה כולה זאת השאיפה שלה. כך גם מצוות התשובה אינה מצווה, אלא שכשאדם שב ישנה מצווה לערוך וידוי, להתוודו את עוונם אשר חטאו וכו'. זוהי דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם בפרשה הבאה, פרשת ניצבים, התשובה היא כן מצוות עשה. הרמב״ם מוצא את התשובה כמצוות עשה בפסוקים מפורשים. שם נאמר כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו ויעשנה ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד ופיך ובלבבך לעשותו. כי המצווה הזאת, כי המצווה הזאת, טוען הרמב"ן, זאת מצוות התשובה שעליה דובר בפסוקים שלפני כן, צעד השם אלוקיך וצעד השם אלוהיך יצבותך ורחמך. ולכן טוען הרמב"ן, מצוות התשובה היא כן מצוות התשובה. פיקוח גדול שמתרחב על הרבה 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 זוויות. על פי הרמב"ם אין מצווה שנקראת תשובה, מצווה מעשית, ועל פי הרמב"ן ישנה מצווה שמנויה במניין המצוות שנקראת תשובה. הרמב"ם אגב יבין שהפסוקים כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום וכולי לא עוסק בתשובה, אלא כפי שרש"י מסביר שם במקום, כי המצווה הזאת כפרשה מסכמת על התורה כולה. כי המצווה הזאת לא התשובה, אלא המצווה, כלומר דבר המצווה הזאת, קרי כל מה שלמדנו לעיל וחמישה חומשי תורה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים וכו'. זה קודם כל ויכוח פרשני, אבל שנית, ויכוח הפרשני גם נובע משאלה הלכתית, האם מצוות התשובה היא מצוות עשה, או שמצוות התשובה היא מחוץ למתחם מניין המצוות, היא כללית מדי בכדי שהיא תימנה כמצווה מסוימת. אני הרי מקדים את ההקדמה הזאת של מחלוקת ראשונים ידועה כדי להגדיר את שאלת החידה, אבל כדי להגיע אליו עוד הקדמה קצרה. ישנו כלל ידוע שיש מסכת שלמה שעוסקת בו, מסכת מכות, יש מצוות מסוימות שעליהם מי שעבר,
במזיד, לוקה. הכלל הראשון הוא, המצוות שעליהם לוקים זה רק לוי, רק לא תעשה. על עשה לעולם לא לוקים. עברתי על מצוות עשה, אני לא קיימתי מצוות עשה שאני מחויב לקיים, מלכות אין שם. שבעת ימים תאכל מצות, עברתי, לא לוקים. אלא אם כן יש לב של כל מחמצת לא תאכל. אז עכשיו עברתי עליו. אבל גם זה קצת צריך לדייק עוד יותר, לא על כל לב לוקים. לב שאין בו מעשה, לב שאין בו שום עשייה, אלא לא תחמוד בלב, זה תוכיח שחמדתי. על זה אין מלכות. זה עונש בידי שמיים, כבר ברוך הוא יודע על הלבב, על זה אין מלכות. יש עוד לב אחד, כאן אנחנו מגיעים עוד רגע לשאלת החידה. יש עוד לב אחד של כמה. עוד אחד בענייננו שעליו לא לוקים. הלב הזה נקרא לב הניתק לעשה. מה זה לב הניתק לעשה? למשל, יש לב לא תגזול. אז אסור לגזול. טוב, מי שגזל, מה צריך לעשות? אז יש עשה. עשה מיוחד למי שגזל. עשה שיכול לקיים רק מי שזכה לעבור הלא תגזול. כלומר, מי שלא עבר הלא תגזול, לא יכול לקיים מצוות עשה של והישיב את הגזילה. כמה מצוות עשה כאלו שעדיף לא לקיים? שכתב לספר כריסטוס והשיב את הגזילה, יש הרבה מצוות עשה שמי שלא צריך לא חייב לקיים. אז זאת מצוות עשה שניתקת ללב, או יותר נכון, הלב ניתק לעשה. אחרי שעברת על לא תגזול, באה התורה ומצווה עליך, עכשיו אתה מחויב במצוות עשה להשיב את הגזילה. אם כן, הלב הזה שלא תגזול, גם עליו לא ילקו. מדוע? כי הוא לב הניתק לעשה. מי אגב אמר שכל הסיוגים האלה הם נכונים, לא ניכנס, זה פסוק ששייך דווקא לפרשה של השבת הקודמת, לא תחתום שור בדישו, שנמצא בתוך הפסוקים של מלכות, וזה חייב להיות דומה לקטגוריות של הלב הזה. לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת, זו שאלה שוב למדנו. עכשיו אני מגיע לעיקר. שואל רבי חיים יוסף דוד אזולאי שאלה נפלאה. אמרנו בהקדמה הראשונה שלפי הרמב"ן התשובה היא מצוות עשה. אני עברתי על לב. לא תנאף, לא תגנוב, עברתי על לב. עכשיו אני הרמב"ן. מה חל עליי ברגע זה? מייבית. חל עליי חובה שנקראת מצוות עשה. מה היא מצוות עשה שחל עליי? לעשות תשובה. זה לחידה, אז מה פתאום יש מלכות בעולם? הרי כל לב בתורה זה לב, אני צריך לעשות. זה עשה, זה לעשות תשובה. אז אם על כל לב יש עשה לעשות תשובה, אז מה אתם מצפים סיפורים על לב הניתק לעשה? אין לב אחר, כל לב הוא ניתק לעשה. והרי לב הניתק לעשה לא לוקים עליו. אז אוי, פרשת מלכות, אין יותר מלכות. יש עשה לכל לב, ואתה מחויב מיידית. אני עברתי על הלב הזה, עכשיו אני מחויב לעשות עליו תשובה. אז למה צריך ללכת לבישיב את הגבילה? כל לב אני מחויב לעשות תשובה. כי המצווה הזאת, איזו מצווה? עכשיו לא הנחתי תפילין, אז עכשיו יש מצווה שהיא לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד וכו'. הרי ככה הרמב"ן מסביר, זאת מצוות עשה. אז כל לב, אולי אני דעת עשה. זו שאלת החידה, זו שאלה חזקה מאוד, וכולם מסכימים. וניסו לענות מכל מיני כיוונים, ואני רוצה לגעת בתשובה המעניינת מאוד. שכתב הרב קוק, בשאלת החידה. הרב קוק דווקא בספר, אחד מספרי ההלכה שלו, שאלות ותשובות משפט כהן, קובע שם הרב קוק קביעה מרתקת. מה זה לב הניתק לעשה? ומה בעצם ההיגיון שלב הניתק לעשה לא לוקים עליו? אנשים מסביר אגב, מסכת מכות, שמה שלא לוקים עליו הניתק לעשה, הוא שהקדוש ברוך הוא גילה לי כבר בתורה מהו סוג התיקון לפשע הקודם והשיב את הגזלה. אז לשם מה אני צריך תיקון נוסף? אני הרי לא מבין בתיקונים האלה איך צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא גילה לי שצריך להשיב. אבל כאן נתחיל הרב. אלא הרב קוק את השאלה הבאה. ממתי מתחילה לחול עליי החובה של והישיב את הגזילה של דבר. מאיזה רגע חלה עליי החובה הזאת? ברור. רק אחרי שגזלתי. לפני שגזלתי, החובה לא חלה עליי. בעברית אחרת, זה ניסוח יותר משפטי, מה יצר את החובה של מצוות העשה והישיב את הגזילה עליי? עצם זה שהייתה גזילה. ממתי, שואל הרב קוק, חלה עליי החובה של עשיית תשובה? מרגע שחטאתי? או מרגע שנולדתי? מעצם קיומי חלה עליי מצוות התשובה. עכשיו מצוות התשובה עוברת איזושהי מין ספציפיקה, והיא מבטאת את עצמה דרך סניף קטן נוסף. לסניף הזה קוראים, אתה את התשובה שלך תנווט גם דרך מה שעברת מקודם בלב אית. אבל מצוות התשובה לא נוצרה בעקבות החטא בעולם. ונעלה את זה פילוסופית קצת יותר. לא החטא יצר את הכורח, את הצורך, את האפשרות לשוב. אלא בעצם קיומו של העולם כבר תמון סוד כוחה של התשובה. אין עולם בלי תשובה. מעצם קיומם של שמיים וארץ בעולם, מעצם בריאתו של אדם בעולם, נברא העולם חסר. וכל מגמתו בעולם היא להשלים. כך הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון וסבב עמו בכל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה כל מה שבראתי בשבילך בראתי. אין דעתך שלא תחריב, שאם תחריב אין מי שיתקן אחריך. כל מה שיש במציאות של העולם הוא הכוח לשוב. הכוח לחזור להיות יותר מקורי. יותר מקורי ממה שאני עכשיו, יותר מקורי ממה שהיה כשנולדתי, יותר מקורי ממה שהיה כשהעולם ירד בחטא הראשון, יותר מקורי ממה שהיה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיה צריך להתחשב בנו, ולכן שיתף מידת הרחמים ומידת הדין וברא את העולם. כל העולם בנוי על השאיפה לשוב. זה אומר הרב קוק, חזרה לניסוח המשפטי הקר, זה לא עשה שהלב ניתק. לאו הניתק לעשה הוא לאו שבעקבותיו נוצרה חובה שקוראים לה עשה. אבל זה לאו. עשה, גם על פי הרמב"ן שמצוות התשובה היא מצוות עשה, עשה הוא כל הבריאה, כל הקיומיות, כל היצירה שלנו זה איזו מין מצוות עשה אחת גדולה שאני יכול לשוב. חטא. מקצין את התשובה, מנווט את התשובה, עושה איזו מין ספציפיקה כמו שקראנו לזה מקודם לתשובה, ואומר עכשיו התשובה צריכה להיכנס גם דרך השביל הזה עם הבעיה הספציפית הזו שלך. היסוד הזה הוא יסוד מאוד חשוב בהבנת מושג התשובה בכלל. כי אפשר היה לקצוח בעצם את הדיון בצורה אחרת לגמרי. האם התשובה שייכת לסוד המצוות של בדיעבד, כלומר מצוות שהיא מלא היינו זקוקים להם היה טוב יותר, כמו והשיב את הגזילה, כמו המצווה של כתיבת גט. אלה מצוות של בדיעבד. רוב המצוות הן מכתחילה. אפשר היה לקרוא את הדיון בשאלה הזאת, האם מצוות התשובה היא מצווה של בדיעבד. אבל אז כולם היינו עונים שלו. זאת תופעה מעניינת מאוד. האדם, העולם, המציאות, נבראה בשאיפה שמלכתחילה היא ברואה עם מציאות של תשובה. היא ברואה עם מציאות שהיא מתקנת את עצמה כל הזמן. זה כתוב שם בפרשת הבריאה, הקדוש ברוך הוא מצווה על הארץ לעשות עץ פרי. הוא מצווה עליה תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, וכשהארץ מוציאה, אז כתוב שם בפסוק מיד, תוצא הארץ עץ עושה פרי. מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא יברא את הארץ שתעשה מה שצריך? אבל ככה אני נראה. אז בשביל מה הוא אמר תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי אם היא לא מסוגלת? זה בדיוק בשביל זה היא נבראה. נבראה כדי לעשות את כל המציאות בכל הזמן להיות כזאת שהולכת ומשלימה את עצמה להיות עץ פרי. שהפרי, התכלית, והעץ, הפרק, הגזע, יזהו את עצמם אחד עם השני. כל המציאות של הבריאה היא שאיפה כזאת להשלמה, איפה כזאת יצירה. עשה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול, עמד ושיתף מידת הרחמים, היא הפריעה לו. עשה הקדוש ברוך הוא פירושו חקק בעולם את השאיפה להגיע לזה שהוא עוד יברא במידת הרחמים. מתי? כל הזמן הוא ילך ויברא. יש בבריאת האדם, בריאת האדם זה דבר מעניין מאוד. היום השישי כתוב ששונה מכל הימים, לא היה אלוקים כי טוב, אלא והנה טוב מאוד. זה נכון, זה כולם יודעים. אבל דבר אחד לא כתוב ביום השישי. על בריאת האדם לא כתוב בשום מקום כי טוב. והנה טוב מאוד, לפי פשוטו של מקרא, זה בכלל לא שייך לאדם. הרי שהקדוש ברוך הוא בורא את החיה ביום השישי, ואת האדם ביום השישי, סוף כתוב שם, וירא אלוהים כל אשר עשה. זה פשוט בסיכום של שישה ימי בריאה. והנה, טוב מאוד. אז הכל נחמד. אבל האדם הוא היחיד שלא נאמר עליו כי טוב. ההסבר לעניות דעתי הוא בדיוק מה שאמרנו כרגע. ההסבר הוא, יש עוד יום, ידוע, שלא נאמר כי טוב. ביום השני לא נאמר כי טוב. לכן הוכפל כי טוב ביום השלישי פעמיים כי טוב. למה לא נאמר ביום השני כי טוב? לא נגמרה מלאכת הרקיע. מלאכת הבריאה של היום השני לא נסתיימה. מתי היא תסתיים מלאכת הבריאה של היום השני? ביום השלישי. כי תסתיים יאמר כי טוב. לשון אחר, כי טוב פירושו גמר מלאכה. זה מושג. מי שלא עשה גמר מלאכה לא חייב מדאורייתא משום מלאכת שלו. בלי גמר מלאכה אין מלאכה. אז את הרקיע סיימו ביום השלישי. האדם יכול להיות המון דברים. הוא יכול להיות רע מאוד. זה יכול להיות טוב מאוד. אבל האדם לא נגמרה מלאכתו כשהוא נברא, מלאכתו לא נגמרה אף פעם, לכן לא כתוב בשום מקום כיפה. גמר מלאכה עוד לא היה. גמר המלאכה של האדם זה במה שילך ויתרחש בהמשך. כשהחיה נבראת היא נקראת נפש חיה. גם כשהאדם נקרא הוא נקרא נפש חיה. אבל אצל החיה נאמר תוצא הארץ נפש חיה. אז עכשיו מה עשתה הארץ? הוציאה. מה? חפץ. פרויקט, אובייקט, חפצה שקוראים לו נפש חיה. אבל אצל האדם כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ומהמתח הקבוע הזה ששוכן יחד, מה כתוב בתו? ויהי האדם לנפש חיה. לא תוצא הארץ, או תוצינה הארץ והשמיים. ויהי האדם, האדם הולך ונהיה לנפש חיה, הוא ממשיך ללכת ולהיות לנפש חיה. כל ימיו הוא הולך ונהיה לנפש חיה. בריאת האדם מסתיימת בסופו של האדם, לא בבריאתו של האדם. לכן אין כי טוב באדם. וברגע שנברא האדם, נבראה בעולם התשובה. ברגע שנברא האדם, נבראה בעולם אותה השמיעה הפנימית, אותו הקול הפנימי של העולם, לשוב למקור שלו, לשוב לעולם אחר, לשוב לתיקון שלו. על הכל הזה, ועל מה שהוא אומר לנו, לדעתי באופן רלוונטי בימים שלנו, עליו אני רוצה לעסוק בפעם הזאת. ושוב אני רוצה לפתוח בלימוד, בגמרא. גמרא במסכת בבא קמא, נמצאת לפנינו בדף בראש העמוד. הגמרא הזאת מתייחסת לתקנות שתיקן עזרא הסופר. אותן תקנות שתיקן עזרא הסופר מופיעות בפרק השביעי במסכת בבא קמא, ביחד עם עוד מספר תקנות היסטוריות חשובות אחרות, חלקן תקנות שהתחיל יהושע בן נון ובאי הארץ, 10 תקנות שהוא תיקן ו10 תקנות שתיקן עזרא. ובין התקנות שמתקן עזרא הסופר, אנחנו נמצאים
חשובה כיום, חשובה בהמשניה, עוד מעט נגיע לתקופה ההיסטורית הזאת, היא תהיה לנו חשובה בהמשך הניסיון להבין את הגמרא. בין התקנות מופיע שם הביטוי שהוא הציטטה שעליה בנויה הגמרא לפנינו, שהוא קוראים במנחה בשבת ניתום יושבי יתרונות. נוציא רגע את הדין הזה של קריאת התורה. אנחנו מכירים את קריאת התורה המרכזית של השבוע בשבת, זו קריאת התורה עם שבעה הקרואים. אנחנו מכירים עוד שלוש קריאות התורה, בשני וחמישי ובשבת במנחה. בשני וחמישי התקינו מסיבה שנראה אותה מיד בתוך הגמרא, כדי שלא ישהו שלושה ימים בלא תורה או בלא שמיעת התורה. נגיע לזה עוד. במנחה בשבת התקינו משום סיבה אחרת לגמרי, וזו תקנת עזרא, סיבה מאוד טכנית, משום יושבי קרנות. מי הם יושבי הקרנות? לא ניכנס עכשיו. יושבי הקרנות הם כנראה טיפוסים הרבה פחות מפוקפקים ממה שנראה לנו על פניו בלשון. רש"י אומר שיושבי קרנות זה אנשים שפשוט נמצאים במרחקים ועוסקים ברוכלותם, ולכן אין להם אף פעם עניין. המעניין הוא שיושבי הקרנות גם בשבת בבוקר לא מספיקים להגיע לקריאת התורה, ולכן צריך לבוא לקראתם ולארגן להם קריאת התורה בשעות שכבר אפשר להתעורר, ואז תקנו להם במנחה בשבת קריאת התורה נוספת כדי שתהיה גם להם. אז אין להם בשני וחמישי לפני שהם עוסקים ברוכלותם, אין להם גם בשבת בבוקר, אולי נחמת ההרגל של שעות מוקדמות כאלה, ויש להם תפילת מנחה בשבת שבה גם ארגנו להם קריאת התורה למיוחדים. זה הדין של קריאת התורה משום יושבי קרנות. היא תקנת עזרא, אבל הגמרא אומרת שעזרא תיקן גם את התקנה שקוראים בשני וחמישי. למה קוראים בשני וחמישי? בשני וחמישי קוראים כדי שלא ישהו שלושה ימים ולא תורה. ואם יקראו בשני וחמישי, אז יוצא שקוראים בשבת, שני, חמישי, שבת, שני, חמישי. אלה שתי תקנות נפרדות לחלוטין. אנחנו עוזבים את הנושא של מנחה ומגיעים רק לנושא של שני וחמישי. כך אומרת הגמרא. ושיראו קוראים בשני וחמישי. עזרא תיקן. האם עזרא הוא זה שתיקן את התקנה הזאת לקרוא בתורה בשני וחמישי? מעיקר אהבה מתחנה. הרי התקנה הזאת של קריאת שני וחמישי היא תקנה קדומה, מעיקר אהבה מתחנה. מעיקר יש פה חשיבות לתקנות, לא אכנס כאן להקדמות, אבל תקנות זה סוגיות מאוד גדולות, כל המושג של תקנות, מי תקנות יהושע בן נון או תקנות משה, דרך תקנות תנאים ותקנות עזרא לפני כן, ותקנות הקהל, תקנות גאונים, תקנות מאוחרות, תקנות זה סוגיות שלמות, שתי תקנות גדולים. הדבר הכי חשוב בתקנה הוא הרקע ההיסטורי והמקור, ולכן הדיון פה בגמרא. הביטוי מעיקר התקנו הוא ביטוי מאוד קשה. מה זה מעיקר התקנו? מה פירוש מעיקר? מעיקר זה ממתי? ממיליון? מאלף? מה זה מעיקר? הביטוי הזה מעיקר כנראה שיש לו משמעות כשעוסקים בתקנה. הוא לא קובע זמן, שזה הדבר הראשון שהייתי מצפה לשמוע כאשר מתקנים תקנה. אגב, זמן חשוב כדי לדעת האם בית דין צריך או יכול או אפשר לו או מותר לבטל תקנה, לבדוק יישומה של תקנה. מעיקר אהבה מתקנה, איך אתה טוען שעזרא תיקן? הרי זו תקנה קדומה מאוד. בתניא, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. כיוון שהלכו שלושת ימים ולא תורה, מיד נמאו. האלף הקטנה פה נכנה לתקון שלי. יוצא כשם של הבח, ומביא שם יד מזה. עמדו נביאים שביניהם, ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת, ומפסיקים באחד בשבת. וקוראים בשני, ומפסיקים שלישי ורביעי. וקוראים בחמישי, ומפסיקים ערב שבת, שלא ילינו שלושה ימים בלא תור. עד כאן סיפור, ועד כאן גם השאלה. אם כן, התקנה נתקנה לא בימי עזרא, אלא היא נתקנה הרבה הרבה לפני כן. אגב, כבר אפשר להבין את המילה מעיקרא אולי קצת יותר בצורה מדויקת. אז זה מעיקרא, כתוב פה שזה נעשה שבירכו שלושת ימים במדבר ולא מתנה. זאת אומרת, זה עוד לפני מתן תורה בכלל. זה מיד אחרי קריאת ים סוף. אלה הפסוקים של אחרי שירת הים. יוצאים מן הים, ומתחילים ללכת שלושת ימים במדבר, ואז אני מזכיר מי שזוכר, שכחה, זכרה,
הפסוקים שם מגיעים אז לאילימה, ושם מוצאים 12 אינות מים, ושם הם מוצאים את המים שהם מחפשים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. הם יוצאים אם כן מעיקרה, קרי עוד לפני שתקנות מתקנות בכלל, עוד לפני מתן תורה בכלל, כבר אז תקנו את הרעיון הזה שקוראים בתורה. סתם ככה, לפני שניכנס בכלל להגמרה, מה קראו בדיוק? זו שאלה שהיא מעניינת מאוד. מה בדיוק קראו? הרי זה לא, זה, זה, זה לא מובן. גם אם נדלתי כן, אשר שקראו את זה, זה גם כבר בדיוק בתקנה. אבל אז זה נגיע עוד רגע. והגמרה, אז מה השאלה? הגמרה אומרת, אז אתה אומר שזה התיקן, הנה ראינו שתקנו את זה מעיקרה. אולי הגמרה, נכון. מעיקרה תקנו חד גברה תלת הפסוקים. התקנה הראשונה הייתה שאדם אחד קורא שלושה פסוקים. אינמי, או שמה שתקנו מעיקרה הוא תלת הגברי תלת הפסוקים. אני אשתי אפשרויות להבין. או ששלושה אנשים קוראים כל אחד פסוק, יחד שלושה פסוקים, או ששלושה אנשים קוראים כל אחד שלושה פסוקים. ואז זה תשעה. כנגד כהנים, לוויים וישראלים. זה מה שתקנו אז. אתה הוא, בא הוא מי? עזרא, ותיקן תלתה גברי ועשרה פסוקי. המהפכה היסטורית. בא עזרא, וכן ששלושה לא יקראו תשעה פסוקים, אלא יקראו עשרה פסוקים. דבר עצום. וזאת תקנת עזרה ההיסטורית של קריאת שני וחמישי. עזר מאוד. מה רע לו בתשעה פסוקים, מה הרוויח מפסוק אחד נוסף? ונגד עשרה בטלנים. זה גם קצת יותר חילונים מכהנים לוויים וישראלים, זה כנגד עשרה בטלנים. עם עשרה בטלנים, רש"י אומר מיד, בני אדם כשירים, ותהילים ממלאכתן לעשות בצורכי ציבור. צריך להיות פה, וקודמים לבוא לבית הכנסת. כדי שיהיו מתחילים עשרה לעת התפילה, ומתפרנסים משל ציבור. אז עשרה בטלנים, כך רש"י מסביר, הם אותם אנשים הבטלים ממלאכתם, והם בעצם אלה שמחזיקים את הקהילה, מחזיקים את בית הכנסת, מחזיקים את העיר מהבחינה הרוחנית שלה, הם אלה שדואגים שתהיה תפילה, הם אלה שדואגים ללימוד, ואולי בצורות מסוימות. זה עשרה בטלנים. אם באמת הפירוש הוא שלפני כן קראו תשעה פסוקים, והוא בא להוסיף פסוק אחד, כל כך מוזר, על עזרה הזה מסופר ש... ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. אלא שקדמו משה. כלומר, אלמלא העניין ההיסטורי, לעזרה מגיע שתינתן תורה על ידו. ואתה עומד ומנסה להבין מה החידוש. התקנה של מנחה בשבת היא תקנה מאוד טכנית. משום יושבי קרנות, זה יפה. התקנה של שני וחמישי, הוסיף פסוק. הם רוצים דווקא הוסיף שבעה פסוקים. אגב, תלכחו פעם בסידור את הקריאות של שני וחמישי, כמעט ואין קריאה של פחות מ-12-13 פסוקים. כל התקנה היא לא נפקנים. כמעט ואין קריאה כי זה לא יוצא עם הפרשות, עם הפסיקים, או בקריאות הן יותר... זו שאלה שאליה נגיע בסוף בעזרת השם, והיא בעצם עיקר הדברים. מה עושה פה איזה? מהי המהפכה שעזרה מחפש פה? שלנו נראית על פניה לא רק מצומצמת, אולי לכאורה, אם מותר בהבנה של הדברים, כמעט מיותרת. מה היא מוסיפה? מעבר לזה, מה עושים כהנים לוויים וישראלים בנושא של קריאת התורה, אני מבין. לא רק מפני שאני רגיל שיש כהן לוויים. קריאת התורה באה לייצג את כל הציבור הישראלי. אבל עשרה בטלנים, מה זה שייך לך לקריאת התורה? למה זה שייך הנה לנושא הזה? זה אלה שמחזיקים את זה. למה זה שייך הנה? אבל לפני שאני אגיע לעזרה, בוא נחזור רגע לציטטה הזאת. הגמרא מביאה מהתניא, מהברייתא, שממנה היא לומדת על התקנה הקדומה. לא רק רגע נקרא אותה שוב. אני רוצה קודם כל להבין את התקנה הזאת, את תקנת הנביאים הראשונים, מה שנקרא תקנת משה. ותניא וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא וכול המים. אמרתי פה, אני לא, אפשר להבין כל דרשה, אבל מי שהלך פעם לא שלושה ימים במדבר, אלא שלוש שעות במדבר, לא היה אומר מה שדורשי רשומות אומרים. מה פתאום, בשביל מה וורטי? לא מצאו מים, מוכרחים להגיד רשע, תגיד רשע. למה לא מצאו מים? בכלל מתקשר לזה שהם רצו עכשיו ללמוד תורה, ולכן מגיעים לתקנה של קריאת התורה. סוג של דרשה שאם לא מבינים את עומקה, היא נראית מאוד מאוד לא דחוקה, רחוקה, נראית לא קשורה לעניין זה. אז דורשי רשומות אמרו אין מים אל התורה, שנאמר, כל צמא לכו למים, כאן שהלכו שלושת ימים ולא תורה, מיד נמאו. אגב, מאוד מעניין. אם התורה זה מים, אז היה צריך להיות מיד צמאו, או נמאו זה ביטוי אחר לגמרי, נמאו פירושו איזה מין שבר כללי, ליעוט, חוסר כוח מוחלט. כלומר, דורשי רשומות תפסו שמשהו אחר לגמרי מתרחש פה, חוץ מהבעיה של המים. אבל עכשיו מתחילות הבעיות. עמדו נביאים שביניהם, באיזו תקופה אנחנו נמצאים? מיד אחרי קריאת ים סוף. מי זה נביאים שביניהם? שרבינו. מרים אולי, אהרון אולי. אתם מכירים עוד פעם שמשה רבינו הוא אחד מהחבורה? עמדו נביאים שביניהם? עמד משה רבינו. רגע לפני שני פסוקים כתוב, יאמינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו הוא אחד מכל הפיימרים של כולם. עמדו נביאים שביניהם והתקינו. לא ראינו משפט כזה, משה, אף פעם. יש מין מושג כזה שלומדים בו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, שבית דין הגדול היה 70 איש, ומשה על גביהם. זה כן. אבל משה כאחד מהנביאים שביניהם, לא מוזכר, אפילו אנונימית הוא פה. זה משונה מאוד. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים, עכשיו מה הם תקנו? בקיצור, בעברית קצרה, תנסו מה הם תקנו, שיקראו בשני וחמישי. עכשיו בואו נעשה בחינה לניסוח תקנה. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים. איך מנסחים תקנה בעברית? בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת. ניסוח יותר מסורבל לא יכול להיות גם אם רוצים. תקנה פשוטה. אם אתה אומר שקוראים בשני וחמישי, אני גם יודע לקרוא לוח לשבוע, ולהבין שלא קוראים בראשון, שלישי, רביעי ושישי. אני יודע לבד. אתה יכול להוסיף דווקא שני, בלבד, רק, ולא יותר. המפסיקים באחד בשבת הוא גם חלק מהתקנה. ואם הם רוצים לקרוא באחד בשבת, זה דין של להפסיק גם. וקוראים בשני ומפסיקים שישי ורביעי, באים ומראים לי איך זה יוצא. איזה מין תקנה זו? ובתקנה החשיבות של הניסוח היא משמעותית, היא אקוטית לפעמים לתקנה. זה מה שתקנו. וכל זה בשביל מה? כדי שלא ילינו שלושה ימים ולא תור. אז בסיכומה של הגמרא יש כאן הרבה מאוד. על עצם התקנה הראשונה, מי זה הנביאים שביניהם שמתקנים אותה ומשה נעלם? מה פתאום הגיעו בכלל לדרשה הזו? מהפסוק של אוי כל צמא לכו למים, פסוק בנביא, איך הגיעו לזה של וירחו במדבר שלושת ימים ולא מצאו מים לחובר לי? ומהו הניסוח המסורבל של התקנה? ואחרי שהתקנה נתקנה, אז מהו החידוש של עזרא שעל שמו נקראת קריאת התורה של שני וחמישי, שהוא עשה מתשעה פסוקים או משלושה פסוקים, עשרה פסוקים? זאת הגמרא, ואלו הקשיים שבה, הם קשים מאוד. במאמר מעניין מאוד, הרב סולובייצ'יק זיטל, מתייחס לגמרא הזאת, באחד משיעורי הזיכרון לאביו. ובחלק מן הדברים אזכיר כמה נקודות שהוא נוגע בהן, חלק מן הדברים נקודות מכיוונים אחרים. אבל לפני שאתחיל, הרמב"ם מסכם את הגמרא הזאת כך. משה רבינו תיקן להם לישראל. שימו אגב לב מעניין, הרמב״ם נמצא בהלכות תפילה. הדבר הראשון שחשוב לנו כשלומדים רמב״ם זה איפה הדבר נמצא. זה מעניין, אנחנו אולי היינו מצפים לקריאת התורה על פניו במשהו ששייך אולי דווקא להלכות תלמוד תורה. הרי עשינו את זה כדי שלא ישבו שלושה ימים בלא תורה. זה לא חלק מדיני התפילה. אבל קריאת התורה כנראה היא דבר אינטגרלי לא רק בסדר התפילה, אלא היא שייכת בכלל לא לעולם תלמוד התורה, אלא לעולמה של תפילה. זאת נקודה מאוד מעניינת, נגיע אליה עוד מעט. הדבר השני, אתם שמים אליך הרמב״ם הקף והסבר את הבעיה הקשה. מי תיקן את התקנה לפי הרמב״ם? משה רבינו. ומה כתוב נביאים שביניהם? מחוק. משה רבינו תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת, ובשני וחמישי בשחרית. אז זאת שאלה שהזמן קצר מכדי להיכנס אליה. אולי, אולי, בלי להיכנס יותר מדי, אבל סולבייצ'יק הולך בכיוון הזה, אני רק אבוק את זה ממש בסוגריים, כי אני לא רוצה בכלל להתעסק בזה. הטענה של הסולבייצ'יק היא שכל דבר שאת התוקף שלו נתן משה רבינו במתן תורה, הוא נקרא שם משה. למשל, ברית מילה נצטווה עם ישראל כבר אצל אברהם אבינו. אבל מה שאנחנו מקיימים את מצוות ברית מילה זה לא כי נצטווינו בספר בראשית, אלא כי משה רבינו חזר על זה בויקרא. אז עכשיו אנחנו מצווים למול כמו שמל אברהם אבינו בבראשית. אבל מה בעצם נתן את התוקף למילה? האישוש שנתן לזה משה רבינו. לא חשוב זה. אותו דבר גדעון השם. גדעון השם. תקור לנו לאכול גדעון השם ממה? מזה שיעקב בפרשה שם בוישלח נפגע בגדעון השם, על כן לא יאכלו. אבל לא זאת הסיבה שבאמת נאכר לנו גדעון השם. גדעון השם נאכר לנו כי משה רבינו נתן את זה טוב. אותו דבר, טוען הרמב"ם אולי גם פה. שרבינו תיקן להם לישראל, באמת, בהתחלה תקנו, אבל זה לפני מתן תורה. עכשיו משה רבינו נותן את הטוב. לא ניכנס, זה קצת קשה, אבל אני מדלג על הבעיה מקוצר הזמן. אולי, אגב, הבירורים האחרים גם היא תיפתר. הוא תיקן להם שיהיו קוראים בתורה ברבים, בשבת, בשני ובחמישי בשחרית. למה? כאן העיקר. איך כתוב בגמרא? תקל שנייה בפנים, איך כתוב בגמרא? למה זה תוקן? כדי שלא ילינו שלושה ימים ולא תורה. איך כתוב ברמב״ם? שלא ישו שלושה ימים, ישו זה אותו דבר, ולא שמיעת תורה. זאת המילה שהיא תהיה המילה המרכזית. מה הרמב״ם מתקשר את זה? ולא שמיעת תורה. לא שלא ילינו שלושה ימים ולא תורה, אלא שלא ילינו או שלא ישהו שלושה ימים ולא שמיעת תורה. זה דבר שחייבים להבין. אנחנו מכירים את הביטוי שמיעה הרבה מאוד לגבי תפילה. שומע תפילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כל אלול וימים נוראים וסליחות זו שמיעה של תפילה. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. אתה שומע. שמיעה של תורה, אני יודע מה זה ללמוד תורה. אני יודע איך שומעים שיר. אבל איך שומעים, מה נותנת שמיעת תורה? תורה לומדים או לא לומדים? מה זה לשמוע תורה? זה מושג שחייבים חייבים להיכנס. שמיעת התורה. נגיע לבודיע. עד כאן התקין משה. ועזרתי כן שיהו קוראים כן במנחה בכל שבת משום יושבי. יקראו פחות מעשרה פסוקים. אבל למה? בא עזרה לעשות את המהפכה ההיסטורית הזאת של תוספת הפסוק, וזה הרמב״ם לא גילה לנו. נדמה לי שהרמב״ם הוסיף את המילה האחת הזאת, ולמה שהרמב״ם עושה הרבה מאוד פעמים, הוא לא שאל אף שאלה ולא ענה אף תשובה, אבל הוא ביקש שנבין מה רצו מאיתנו בכלל בכל הסיפור הזה. הרמב״ם חידש פה חידוש גדול. יש ללמוד תורה ויש לשמוע תורה. כנראה זה מושג חדש שעוד לא יקרה. המושג לשמוע תורה כן מופיע במקרה יותר מפעם אחת. אנחנו נגיע לזה מיד. לשמוע תורה בניגוד ללימודה של התורה הוא לא עיסוק אקדמאי כזה או אחר בתלמוד כזה או אחר. שני חלקים ישנם בתורה. האחד הוא לימודה של התורה. השני הוא האווירה של התורה. הניגון של התורה. השירה של התורה. הרמב״ם הזה אוהבים מאוד להגיד שהיה רמב"מית, ככה נהוג לומר, שאם גם הרמב"ם היה רמב"מית. אני לא משוכנע בזה, זה הרבה פעמים לא מסתדר לי ברמב"ם. אחת הפעמים שזה לא מסתדר לי, היא הרמב"ם במצוות עשה ה' בספר המצוות. הרמב"ם מנסח את המצווה להתפלל. אומר הרמב"ם, מאיפה למדתי שיש מצווה מן התורה להתפלל? הרמב"ן אגב, שפתחנו בוויכוח ביניהם גם פה, טוען שהמצווה להתפלל לא מן התורה אלא מחכמים. הרמב״ם טוען שזה כן מן התורה, ומאיפה הוא למד את זה? כי כתוב בתורה, ולעובדו בכל לבבכם. ואותו תעבוד, ולעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב, הווי אומר זו תפילה. באותה מצוות עשה, מי שתסתכל בפנים זה מרתק, בלי שום קשר, אומר הרמב״ם, במשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב, איזוהי עבודה שבלב, למה זו תפילה? אני מבין, אני לא עובד בידיים, אני עובד עם הלב. איזוהי עבודה שבלב במשנתו של רבי יוסי הגלילי, רמב״ם, הווי אומר, זה תלמוד. אתם שמעתם? תלמוד זה בלב. מה תלמוד זה בלב? מי שילמד תלמוד בלב יצא מהארץ עם תעודות. מה תלמוד בלב? תלמוד זה בשכל. תלמוד זה בלחשוב. מה פירוש תלמוד זה בלב? הרמב״ם חידש פה חידוש גדול מאוד. מצוות עשה, הרבה מאוד מצוות נעשות באיבר מסוים, אבל מתרחשות במקום אחר לגמרי. אני מצווה לשמוח ברגל המחל. בחג אני מצווה לשמוח. איך אני מצווה לשמוח? כל מיני טקטיקות. אכילת בשר של שלמים. כתוב קניית מתנות כאלה או אחרות. כל מיני דברים. מה הדין של מי שאוכל את כל בשר השלמים שיש בירושלים? אבל הוא עצוב, בוכה כל אחד. כל כולו אבל, טרגדיה. והוא אוכל טוב. ועל כל ביס וביס הוא כולו בכי. יהיה מצוות עשה של שמחה ברגל או לא? התשובה היא כן. והוא קיים את המצווה, כמו שכתוב, ביד הוא קיים אותו. אבל מצוות השמחה ברגל, עכשיו אני לא שואל אם הוא קיים. התקיימה או לא התקיימה? שאלה אחרת גם. אוי לה למצווה שהתקיימה. מה עכשיו? איפה אני שמח? אני שמח בלב. איפה אני מבטא את השמחה הזו? אני מבטא אותה ביד. אני מבטא אותה בפה. בא הרמב״ם לחדש חידוש. תלמוד תורה היא מצווה שהמחשבה, שהשכל, הן עברי העשייה שלו. אבל איפה מתקיים התלמוד תורה? בלב. תלמוד תורה בא לידי ביטוי באופן ליבי, לא באופן. זה מדע אדיר, אבל זה השם. זאת עבודה שבלב. אי, אבל הכל הוא שכל, ביטוי כמו שמחה ברוך. דבר עצום. שמעתי בשם אחד הרבה הגדולים, שאלה חינוכית קשה מאוד שושה. שאל פעם על חזקיה המלך. על חזקיה המלך נאמר שבימיו לא היו תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה. מי שמכיר קצת את התקופה, המצב הכלכלי היה הפוך קצת, אבל המצב הרוחני, זיקה קבועה, עלה מאוד מאוד למעלה. לא היו תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה. שאל פעם רבי אחד, שאלה שכולנו שואלים, אבל לא נעים. הכל נכון, היה רק תינוק אחד בכל הארץ הזאת. שלא ידע הלכות טומאה וטהרה, ולא עניינו אותו טומאה וטהרה, ולא הייתה במה בירושלים שהוא לא קפץ עליה. התינוק הזה קראו מנשה. ובמקרה או שלא במקרה הוא היה הבן של חזקיה. מדן ועד באר שבע הן תינוק ותינוקת אחת ואחד שלא יודעים את ההלכות הקשות של התורה. אבל הבן שלו בבית כל יום נמצא בבמה אחרת. איך זה קורה? שאלה כואבת, שאלה קשה, זה לא על חזקיה שלה. יש על זה כיוונים כאלה או אחרים. שמעתי מיהודי אחד שאמר בשם הרבי מצ'ורטקו, בית רוזין, רעיון עצום, רק רבי יכול להגיד אותו. כתוב במקום אחר שחזקיה היה ראוי להיעשות משיח. אמרה ידועה, ראוי היה חזקיה שיעשה משיח. מפנימה לא נעשה משיח, מי שלא אמר שירה. מתי לא אמר שירה? במפלת סנחריב.
סנחריב מלך אשור צר על ירושלים, בסוף סנחריב נופל, ונס גדול, וחזקיה מהלל, מודה, הכל, שירה הוא לא אומר. לכן לא נעשה משהו. אומר הרב, נעזוב שם את הגמרא, אבל יוצא מפה דבר אחד. חזקיה המלך ידע את כל התורה כולה, אבל שירה הוא לא אמר. כל תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע ידעו הלכות טומאה וטהרה. זאת אומרת שלחזקיה המלך הייתה תוכנית לימודים שאי אפשר היה להתמודד איתה. פלאי פלאות, תוכנית מעולה, כולם קלטו, כולם הבינו, והצליחו גם תינוקות להגיע אפילו לסוף השולחן ערוך. כבר ידעו טומאה וטהרה. אבל על תוכנית לימודים אין תווים. מה הניגון של התורה, זה לא כתוב בתוכנית הלימודים. אם אתה יודע לנגן או לא יודע לנגן, את זה יודע רק הילד שלך בבית. שם, כשאתה בן הלבית, איך אתה שר? זו הבחינה שלך אצל הילד שלך. אתה יכול לכתוב תוכנית לימודים לכל התינוקות בישראל. היא תזכה בכל פרסי החינוך. אבל לנגן תורה, אתה לא תודה. מנשה המלך לא שמע את הניגון. כל הילדים האחרים בארץ לא ידעו שהניגון חסר. לכן יצא מנשה המלך. זו אמירה חסידית, אבל היא מקפלת עולם שלם. ועל שמיעת התורה הזאת הרמב״ם מדבר. הלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. בוא ניכנס רק רגע לראש של בני ישראל. יוצאים עכשיו מים סוף. גם דורשי רשומות לא סתם רצו להצבן ולהגיד שאין מים אל התורה. הם גם ידעו שצמאים שהולכים במדבר. אבל הם גם ידעו עוד דבר. עם ישראל יוצא מים סוף. אילו השגות עם ישראל נמצא עכשיו בים סוף? ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל הנביא. אתם יודעים, בשבועות בבוקר אנחנו קוראים בהפטרה את מעשי המרכבה של יחזקאל. אחד מגדולי הפוסקים, הלבוש, אומר למה קוראים בחג קבלת התורה את מעשי המרכבה של יחזקאל? כדי שאולי מתוך יחזקאל ננסה להבין, אי אפשר להבין ממש, אז דרך יחזקאל נצליח אולי להבין קצת מהמדרגה שהגיעה השפחה על הים בקריאת ים סוף. אז לומדים את יחזקאל בשיאו כדי להבין איך נראו עבד ושפחה האחרונים בעם ישראל בקריאת ים סוף. זאת עצמה. כל האידיאולוגיה, כל העולם הקודם מת לפניו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואז ישיר משה ובני ישראל. זאת עוצמה אדירה. וכולם שרים. שרים ומצביעים באצבע. זה אלי ואנווהו. אלוהי אביו ואבינו. הכל ברור, הכל פשוט, הכל גדול. הכל יחד. אז בעבר, ישיר, בעתיד. הכל, 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 הכל כן. נגמרת שירת הים. החוויה נעצרת. החוויה הזו הייתה אקסטזה עצומה. עכשיו יש צלצול והפסקה. ויוצאים למדבר. התוכנית במדבר לא ארוכה. סך הכל 11 יום במקרה המקסימלי עד שמגיעים לחורב לקבל את התורה. אבל בכל זאת, הולכים עכשיו במדבר. צריך לעבור עכשיו מהפסגות האלה של שירת הים להסתדרות בשלשות, התארגנות לפי קומונות למים, הליכה מאורגנת, זוזה לפי קצב נכון, סדר, קצת מערכת, אין ברירה, אנחנו חיים במציאות. אתם יודעים איזה משבר אפשר לחטוף? ואיזה שטויות אתה רוצה שאני אתעסק עכשיו? אני צריך להגיע למתן תורה. אם החיים היו כל הזמן שירת הים ומתן תורה, זה היה פילי פלואים, אבל מוכרחים גם לעבור בדרך. והבעיה היא בדרך כלל בדרך. אם הכל היה רק בשירת הים ומתן תורה, היינו כולנו מסתדרים. שם גם השפחות רואות על הים, ושם חונים כולם כנגד ההר, כאיש אחד ולב אחד. רק מה לעשות שיש כמה פרשות באמצע? שבגללם 11 יום נהיים 40 שנה, ו-40 שנה נהיים לדורות. מה עושים? מתחילים ללכת. ופתאום מרגישים שהם לאים. מים, היה להם. מספיק, לא מספיק, צריך עוד. אף אחד לא אומר בדרשות שכשהגיעו לאלימה ושם 12 עינות מים, אז אין מים אל התורה, ו-12 עינות מים זה בבקמה, בבמציאה, בבבטרה. זה לא ראיתי. אולי יש, לא ראיתי משום. זה לא מה שמבקש את הדרשן להגיד. הדרשן מבקש להגיד, אני יודע שהם צריכים מים. אבל אותנו מטרידה בעיה אחרת לגמרי. הלאות הזאת מאיפה? לפני 10 דקות הם לא שמו לב בכלל אם הם צמאים או לא צמאים. הם חיו בעולם אחר לגמרי. הם טסו באיזה עולם שמימי לחלוטין. יש לנו כמה ימים, מה עושים? איך שומרים על המתח הרוך נקצת לפחות? איך משאירים את השקע בתקע? מה עושים? הרי יוצאים מהים. ועוד לא מגיעים להר סיני. איך שומרים על המתח? עמדו נביאים שביניהם. וזה הכי יפה שיכול להיות. ברור שמשה הוא הראשון כאן. אבל בכלל לא היה צריך לגשת לסמכות, למרות. הם עצמם, הם כולם נביאים. הם כולם יחזקאל בן בוזי הכהן שרואה על הים. הם עצמם באופן הכי ספונטני וטבעי מרגישים, לא משה, אהרון ומרים. הם מרגישים שהלאות הזאת זה לא חסך במים, שפותרים אותו בנציבות מים כזאת או אחרת. הלאות הזאת זה חסך אחר. הם היו דורשי הרשומות שהרגישו שצריך קצת בטריות. הרגישו שצריך להתחמם, הרגישו שצריך רוחמיות, הם השתגעו אחרת. ואז לא ידעו מה עושים. התקינו שיהו קורין בתורה, אבל עכשיו תקשיבו לניסוח המסורבל של הסכנה. הם לא התקינו שיקראו בשני וחמישי. הם התקינו שמקסימום יפסיקו באחד בשבת. ואז עוד פעם יקראו, ושוב נושמים יומיים ושוב קורין. והסרבול והניסוח הוא בדיוק מה שקרה בתקנה. זה לא ישבו בבית דין והתקינו תקנה. נביאים שביניהם עמדו והתקינו. ואז כל אחד הסתכל ביומן ואמר, בסדר, אז יום ראשון מה יקרה? ואז אנחנו מגיע בלי נשימה, הנה יום שני. ואז יש לך שלישי, רביעי, אתה גומר חמישי. עמדו נביאים שביניהם והתקינו. עכשיו תפתחו יומנים ותראו לא מתי קוראים, אלא מתי מפסיקים. והאם תחזיקו מעמד בהפסקות או לא. לכן התקנה מנוסחת. כשהרמב״ם בא לנסח את התקנה, זה כבר כמה שנים בודדות פלוס אחרי, אז הוא כבר מנסח אותה כמו שמנסחים בני אדם, שני וחמישי. כמו שאני נוסח, תקנה טכנית, מערכתית. אבל כשהם ניסחו את התקנה, הם ניסחו תקנה קיומית, איך חיים או מתים. איך ממשיכים לשמור על המתח בין ים סוף לקריאת התורה, למתן התורה, להר סיני? מה עושים? פה אל תשאלו אותם איזה פרשה קוראים. כי זו לא שאלה מערכתית. הם התקינו שקוראים. הם עצרו, ותלת הגברי אחד פסוקה, או תלת הגברי תלת הפסוקי, והתקינו שאומרים משהו, שקוראים משהו, שמדברים משהו. וכך, לא שיצאו תלמידי חכמים גדולים, אבל כך יתחברו לחוויה של התורה. כמו שיש בתורה מצווה ללמוד תורה, יש מצווה לחוות תורה. אתם יודעים איפה מופיע הביטוי לשמוע תורה בצורה הכי חזקה שלו? בפרשות הבאות במצוות הקהל. שם מופיע הביטוי הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, למען ישמעון ולמען ילמד. תחשבו על זה פעם. אין דרך מתודית יותר גרועה ללמד בני אדם טקסט יסודי בעיתונות ילדים מאשר מעמד הקהל. רעש, בלגן, כולם יחד, כל הילדים, הנשים, הטף, האנשים, הזקינים, אין בייביסיטרים כי כולם חייבים להיות במעמד הקהל. בלגן אחד מוחלט, זה שאגב מלמד את התורה הוא לאו דווקא זה שגמר את כל שנות החינוך וההוראה, זה המלך. לפעמים הוא גדול הדור, לפעמים הוא אגריפה. יש כאלה שידעו יותר טוב ללמוד ממנו. אבל הוא קורא, נו, אז בשביל מה באמת יש... תחשבו על המעמד הזה, זה מעמד עצום, אני לא אכנס אליו עכשיו, אני רק לרמוז לכם בסוגריים, המעמד הזה מתרחש אחרי שנת השמיטה. המעמד הזה, אני לא אכנס עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת, המעמד הזה הוא סיאו של סיאו של סיאו של השוויון שלקראתו מובילה השמיטה. אתם יודעים מה פירוש שיעמדו שם ראשי הסנהדרין עם אחרוני התינוקות וביחד יקשיבו למלך? אין מזרח, אין כלום. יושבים ונפגשים עם החוויה של כל עם ישראל שומע תורה. לזה קוראים לשמוע תורה. מבחינת תלמוד תורה זה ביטול תורה עם תעודות. אבל עכשיו לא צריך ללמוד תורה. עכשיו צריך לשמוע תורה. כשמקבלים תורה בהר סיני, אז קודם כל שמענו. שמענו כל אלוהים מדבר מתוך האש. זה לא מופיע בשום סעיף קטן במשנה ברורה. אבל אי אפשר לגשת למשנה ברורה בלי להרגיש שאנחנו חלק מאותו עם של השמע עם כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויח. זאת שמיעת התורה. את זה התקינו נביאים שביניהם בדרך בין ים סוף להר סיני. עד כאן לחלק הראשון. כל זה לדעתי אמר הרמב״ם במילה האחת הזאת. שלא ישהו שלושה ימים בלא שמיעת התורה. אז הכל טוב חוץ מדבר אחד. כזאת תקנה יפה, כזה דבר יפה, מה מפריע לעזרא שחסר פסוק? עוד שני פסוקים. יש גם דרשות עם 11, למה צריך עם 10 בצלמים ישר? 11 כוכביה, אני יודע מה, 12 שבטיים, מה? מצאת המספר? מה הרעיון? והתקנה נקראת על שם עזרא? כל המהלך היה של, 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 של איזו מין עוצמה אדירה, דורשי רשומות, הבינו איך משאירים בני אדם במתח רוחני. מה יכולה לעשות תורה יותר מכל דבר אחר בעולם כדי לשמור על רוחניות של בני אדם? מה עושה עזרא? מופיק פסוק. אני יודעתי, כאן מגיע עיקר החידוש. עיקר החידוש שכל מה שעסקנו בו עד עכשיו אינו אלא הקדמה לחידוש. שעזרא, שאותו רוצה עזרא לך. עזרא הסופר קיבל הכל על מגש של כסף. תקנה מוכנה, רעיון יסודי קיים, עם הבדל אחד קטן. במצא את ההבדלים שעזרא היה צריך לעשות, היה הבדל אחד קטן. קריאת התורה שתקנו להם הנביאים שביניהם, אולי זאת אומרת הם עצמם, הייתה קריאת התורה שתקנו לעם, שהשאלה הייתה איך שומרים על הגובה הרוחני שלי. איך לא נשחקים? איך לא נופלים? על עזרא הסופר מסופר שהוא עמד וקרא קריאת התורה. עוד מעט נגיע אליה. אבל מי היה קהל היעד שלו? קהל היעד של עזרא הסופר לא ראה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן דודי. קהל היעד שלו היה נשואי התבוללות מקסימום שניתן באיזושהי תקופה היסטורית. קהל היעד שלו היה 10 היוחסים שעלו מבבל. אלה שעלו מבבל לארץ ישראל היו כל הנשבי רחים שלא הצליחו איכשהו להישאר בבבל. המשנה נותנת להם כל מיני הגדרות הלכתיות. 10 יוחסים עלו מבבל, משנה בפרק רביעי בקידושין. שטוקי, חררי, גרי, ממזרי, אסופי, כל הברכות שיש. הם נמצאים פה. כל מי שיכול לגמור חלק מהחודש, מבין שאין מה לחפש. והם שם. חוץ מכמה אנשי רוח מוהיקנים שנמצאים מסביב לנחמיה ועזרא, ומוזרים כאלה. אבל העם הנורמלי, אין מה לחפש. הוא בא לדבר איתם בחודש אלול, בכ"ד לחודש אלול, בכ"ד לחודש תשרי, ואחר כך הוא בא לדבר איתם, הוא בא לספר להם שיש ראש השנה. הם פותחים זוג עיניים גדול, והם מבקשים ממנו אם הוא יכול לספר על התופעה. מה זה? ספר להם קצת. אחר כך הוא מספר להם שיש ארבע מינים, והם מאוד נהנים מהרעיון. וכשהוא מדבר איתם, כל אחד עם הגויה שלו. אשדודיות, אשקלוניות. וזה הסופר עומד וקורא בתורה. לא רק עומד וקורא בתורה. עוד מעט אנחנו נראה. אולי עכשיו נראה. נראה את הפסוקים. נראה את הפסוקים מה קרה. הפסוקים האלה כבר נמצאים בשלב יותר מאוחר. אחרי שהוא כבר קצת טיפר להם. והם טיפ טיפה פתאום נכנסים לאיזה מין הלם. ואז בנחמיה ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב. שמים לב אגב להבדל בין המיקומים. שם זה היה ים סוף, אבל גם פה זה לפני שער המים. אל הרחוב אשר לפני שער המים. יכול איך שהוא מסתובב סביב זה. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. בעברית של היום אומרים תביא לראה. ספר תורת משה אשר ציווה השם אליהם. הביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה. תקשיבו לביטוי. וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. יותר מלשמוע הם לא הבינו כלום. אבל עזרא הסופר ידע דבר אחד שאף אחד לא יכול להבין מאיפה הוא ידע. שגם יהודי שמקופל באלף קיפולים וכלוף באלף קליפות של נוכריות, הוא מבין לשמוע. אז צריכים לדעת איך עושים את זה. תלמוד תורה הוא לא יודע כלום. אבל את הניגון של התורה יש אצלו באיזשהו תס עמוד. ועל זה צריך להתחיל לעבוד. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. מן האור עד מחצית היום. נגד האנשים והנשים והמבינים. האנשים והנשים הם לא היו המבינים. היו כמה מבינים. זה המוזרים שהסתובבו שם. זה היה העולם. ואוזני כל העם אל ספר התורה. הם יודעים לשמוע. ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. זאת אומרת, הוא הכין מגדל עץ. כשהוא הביא את הסנדות לבנות את המגדל, שאלו אותו מן הסתם, מה אתה הולך לעשות שם? הוא אמר, פה אני אקח ספר תורה ואקרא ליהודים. אני משאר לעצמי מה היו התגובות של מי שראה את זה. הרי זה הדבר הכי פחות נורמלי שיכול להיות. קודם כל, תלך, תסביר להם שלא מתחתנים עם גוי, תגיד להם שיהודי זה לא גוי. תסביר מה, תדבר איתם, זה מעניין אותם את הרשות. מי לימד אותו לקחת קרשים לבנות מגדל עץ? ועליו לעמוד ולקרוא בספר התורה ולהבין שאוזן של יהודי, גם אם תשים עליה בלוקים של 70 שנה בבבל, נשארת אוזן ששומעת את ספר התורה. את זה איפה הוא למד. זה החידוש שלי. תקנת משה הייתה תקנה עצומה. תקנת נביאים שביניהם. אבל הדעת לקחת את קריאת התורה, לא את תלמוד התורה, את התורה של השמיעה, את התורה של הלכות תפילה של הרמב״ם, את האווירה של התורה, את הניגון של חזקיה שלא היה לו. לדעת שקריאת התורה תעבוד כמו שהיא עבדה על עם ישראל שנמצא במדרגות האלה של בין ים סוף להר סיני, גם על עם ישראל של שיבת ציון של עזרא, שזה יכול להתרחש, זו אמונה עצמה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. תח עזרא הסופר לעיני כל העם. איזה ביטוי עכשיו? כי מעל כל העם היה. אם מישהו יגיד לי שזה רק ביטוי טכני, מה הוא חשוב? ברור שהוא בבמה הוא מעל כל העם. הוא כל כך מעל כל העם. אבל הוא כל כך יודע איך לגשת אל כל העם. כי מעל כל העם היה. וכפתחו עמדו כל העם. וכאן העיקר. ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול. ויענו כל העם אמן אמן. איך? במועל ידיהם. ידיים מלאות מעל, אבל האוזניים שומעות את ספר התורה, והלב מרגיש, והפה מוציא אמן אמן. זאת מציאות, שבשביל להבין אותה, צריך כנראה להאמין קצת לעם זה. אבל זה החידוש של זה. במועל ידיהם עונים בפה, שמבין מהלב, ששומע באוזן, אמן אמן. וישועה ובני, שרביה, ימין, עקוב, שבתי, הודיה, מעשיה, קליטה, עזריה, יוזבת, חנן, פליה והלוויים, מבינים את העם לתורה. מות לב לשלבים? עכשיו לאט לאט מבינים את העם לתורה. התחלה ביקשו את הכל המבין לשמוע. והעם על עומדם. עכשיו בא השלב האחרון. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל, עכשיו זה מופיע. גם זה צריך. לי זה אפשר להתייבש. ויבינו במקרא. זה אבל יופיע בסוף. עד אז צריך לגשת לעם, במועל ידיהם, לעמוד על מגדל עת, ולקרוא בספר התורה, ולדעת שזה עובר דרך האוזניים ללבבות. ובשביל זה צריכים כוח לעשות דבר אחד. להאמין שצריך לקחת מגדל עת ולבנות. זאת הידיעה של זה. זה כל החידוש של זה. למה הוא קבע 10 פסוקים? הוא קבע 10 פסוקים בדיוק בגלל זה. 10 בטלנים זה לא וורט. 10 בטלנים, מה הם 10 בטלנים? 10 בטלנים זה לא מספר יחסי. עיר שיש בה 100 אנשים צריכים 10, ועיר שיש בה 1,000 צריכים 100. 10 בטלנים, גם בעיר שיש 1,000,000 יהודים, צריכים 10 בטלנים. מה הם 10 הבטלנים האלה? 10 הבטלנים, רש"י אמר, זה אותם היהודים שמתפרנסים משל ציבור כדי להחזיק את בית הכנסת, מה שהעם קורא הבית הכנסת. 10 הבטלנים זה אלה שנותנים את התחושה שכל יהודי גם הרחוק ביותר מוכן לתת את החצי גרוש ל10 שנים מס, כדי שמישהו ימשיך לחבר אותו עם בית הכנסת. שישתדל לא להפריע לו, אבל שימשיך לחבר אותו. 10 בטלנים האלה, את זה אזרח חיפש בקריאת התורה. הכהנים, הלוויים, הישראלים, זה מאוד חשוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו. אנחנו לא נהיינו כהנים באופן אישי. לא נהיים לוויים בהתנדבות. אנחנו נהיים כהנים ולוויים לישראלים. אבל 10 בטלנים זאת ההסכמה שכשמצליחים לחדור לעומק, קיימת בכל יהודי, ובלבד שמשהו קטן, באיזשהו מקום, סמוי, 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 יחבר אותי לזה שבית הכנסת ימשיך לפעול. שבית הכנסת ימשיך להיות קיים. שלא יעיזו להעיר אותי לתפילה. אבל שהוא ימשיך לפעול. זה עזרה. ולכן התקנה נקראת השם עזרה. למה ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו אלמלא יקדמו משה? והחוכמה היא לדעת שגם עם במועל ידיו יכול לשמוע תורה. אלא שקדמו משה, ממילא הוא לא יכול לשמוע. נדמה לי שהמציאות של הדברים והרלוונטיות של הדברים היא פשוטה, היא ברורה מאליה. ולי נדמה שזה בעצם צריך להיות המסר היותר גדול שצריך לחזור אליו היום. פתחנו במציאות של התשובה שקיימת בעולם. אחד היסודות הגדולים ביותר שהרב קוק עוסק בהם באורות התשובה הוא האמונה בכוחה של התשובה. האמונה בכוחה של התשובה לא רק בפרט, אלא האמונה בכוחה של התשובה בכלל היא הדבר שיכול לקיים, או חלילה אי האמונה לא לקיים את הכלל עצמו. בזה אני בעצם עומד, רק חידוש אחד
התחדש לי הבוקר, חידוש גדול. אתמול בבוקר, הייתי אתמול בבוקר, אתה גם לא יודע את זה, הייתי אתמול בבוקר בפגישה בבניין הטלוויזיה הממלכתית של מדינת ישראל. נסעתי משם וגיליתי מהו שם הרחוב של הטלוויזיה. נו, מישהו יודע? זה ככה סתם. איך? לא שרי ישראל, לא יומיהו. מה? לא ידעתי. איך? לא, לא, זה הרדיו. לא, זה הרדיו. הטלוויזיה, שם הרחוב של הטלוויזיה הישראלית. ראשון, רומם עד השכונה. שם הרחוב. על הבניין של הטלוויזיה מופיע שם הרחוב. בדוק. תורה מציון. זה שם הרחוב של הטלוויזיה הישראלית, כל מי שרוצה שלך לבדוק. לא רואים את זה כי הרי הטלוויזיה לא מצטלמת. אז זה הרחוב היחיד שלא מכירים. אבל זה שם הרחוב. אז כנראה זה גם קשור. לא יודע איך, אבל יכול להיות שזה קשור. שנה טובה.